בצד אף זין עמוד א', שש שורות מלמעלה. ההודי אמר לי, הוא בעד דכרה למען, בעד דכרה למען, יהבו לה בעד ספנה מהרעה, אתה לקמדי רבי עמי, אמר לי, הוא מקח טעות הוא והדר. פשיטה, מה הוא דתם, היי לך אילה קבע אליהו, והי דכה אמר לי, דכרה משום נשמינן תפי, למען נוקה מינה למטווה לה, בני בני, חמש מעלן. הגמרה מביאה כאן סיפור, בגלל שזה דומה לסיפור שהוזכר לפני כן. אנחנו יודעים שבצה יש לה שני אופנים שיכולה להטיל, התרנגולת שלה שתי אופנים שיכולה להטיל ביצים. אופן אחד, אם היא נזקקת לזכר, לתרנגול. אופן שני, אפילו בלי תרנגול, התרנגולת יכולה להטיל ביצים באופן שהיא מתחממת מהקרקע. זה נקרא ספנה מהרעה. אומרת כך הגמרא, היה אדם אחד בשוק שהכריז, מי יש לו ביצים? מתרנגול זכר. בא אחד מכר לו ביצים. לאחר מכן התברר שאותם ביצים הללו היו לא מתרנגול זכר, אלא ספנה מהרעה. אמר רבי עמי, זה מקח טעות, ועליו, על המוכר להחזיר את כל הכסף כולו בשלמותו. אומרת הגמרא, מה החידוש בסיפור הזה? פשיטה, האדם הזה רוצה ביצים מתרנגול זכר, והוא מביא לו ביצים ספנה מהרעה, פשיטה. אומרת הגמרא, הייתי חושב שהאדם הזה רצה, כי הוא רצה ביצים יותר משובחות, אבל למה הוא היה זקוק להם? לאכילה. וכיוון שכך, אז הביצים האלו, אחרי הכל אכלת מהביצים. נכון, לא אכלת ביצים כל כך משובחות כמו שאתה רצית. ביצים של זכר, שהם שמיננטפה. אבל אחרי הכל נהנית, שחלת וסבעת. אם כן, ניתן לך להחזיר רק את ההפרש של השווי בין כאלו לכאלו. כמה שמעלן, לא, צריך להחזיר את הכל. למה? כי האדם הזה, הוא רצה אותם בשביל לגדל אפרוחים. וביצים שסבנה מהרעה, הם לא מגדלים אפרוחים. רק ביצים מזכר, רק הם בלבד ראויות להביא אפרוחים. ולפיכך, כיוון שהוא ביקש שזכר, כלומר רצה בשביל אפרוחים, ולכן צריך להחזיר לו את כל דמי המקח כולו. איבא איתמה, מה אם מציאתה נגמרה? אם מציאת רובה נגמרה, וכד רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, ביצה שיצאה רובה מער יום טוב, וחזרה מוטלת אוכלה ביום טוב. ויקדה, אמר, מה אם מציאתה נגמרה? אם מציאת כולה נגמרה, אם מציאת כולה אין, אבל רובה לא, אולי פוקמת רבי יוחנן. אנחנו היינו אתמול באמצע הסוגיה. למדנו למעלה, אמר רב, ביצה עם יציאתה נגמרה, ושאלנו מה כוונת רב לומר במשפט הזה. אז היה למעלה פירוש שכוונתו לומר לעין המקח וממכר. ביצה עם יציאתה מגוף התרנגולת, אז נגמרה וראויה לדגירה ולהביא ממנה אפרוח. אבל אם לא יצאה כולה, אלא מצאת את הביצים האלו במעי התרנגולת, הרי שהיא עדיין לא נגמרה ואינה ראויה להביא אפרוחים. זה פירוש אחד שלמדנו אתמול. היום הגמרא מביאה עוד פירוש נוסף. איבא איתמה, כוונת רב לומר כך, ביצה עם יציאתה נגמרה, כלומר יציאת רובה נגמרה, דהיינו. מה הדין בתרנגולת כזו שראינו אותה בערב יום טוב שהיא טילה ביצה, אבל לא כולה יצאה מגוף הבהמה, רובה יצאה. לפני שהיא סיימה להוציא אותה, היא הכניסה אותה חזרה לתוך גופה. ראינו את זה בעינינו. ביום טוב היא טילה את הביצה הזו. מה הדין של הביצה הזו? אומר רבי יוחנן, ביצה עם יציאת רובה נגמרה, נחשבת שהיא כבר נולדה. ולפיכך, אם היא חזרה והטילה אותה ביום טוב, מותרת באכילה. זוהי גם כוונת רב. ביצה עם יציאתה נגמרה, כלומר ביצה עם יציאת רובה נגמרה, שהיא גם כן מותרת, כמו שאמר רבי יוחנן. ויש אומרים על אותה דרך, אבל בכיוון הפוך. דהיינו, מה כוונת רב לומר ביצה עם יציאתה נגמרה? כוונתו לומר עם יציאת כולה נגמרה. עם יציאתה, יציאת כולה, רק אז היא נגמרה. אבל אם יצאה רק רובה, לא נגמרה. כוונתו להפוקמת רבי יוחנן, דהיינו, שאם ראינו ביצה שרובה יצאה מגוף התרנגולת ולא יצאה כולה עדיין, היא בלעה אותה חזרה לתוך גופה בערב יום טוב, וחזרה והטילה אותה ביום טוב, לפי דעת רב, הביצה הזו אסורה באכילה ביום טוב. זה נקרא ביצה שנולדה ביום טוב, כי לא אומרים שהיא נגמרה, אלא אם כן יצאה כל גופה, יצאה מכל גופה ולא רובה. גוף השוחט את התרנגולת מצא בביצים גמורות, מותרות לאוכלן בחלב. רבי יעקב אומר, אם היו מעורות בגידין, אסורות. מן תנה להתנו רבנן האוכל מלא תעוף טהור, מן השלל שביצים, מן העצמות, מן הגידים, מן הבשר שהתלש מן החי טהור, מן השקו שביצים, מן הקורקבן, מן המעין, או שמחה את החל וגמעו תמה, מן תנה מן השלל שביצים טהור, אמר רבי יוסף, דילק רבי יעקב, דיק רבי יעקב, האמר, אם היו מעורות בגידין, אסורות. למה למדנו בריתא? אדם שחט תרנגולת, הוא מצא בביצים גמורות. היום אנחנו קונים רק עופות מהשוק, זה כבר אחרי שחתכו אותם, המליחו אותם, הכשירו אותם, לא מוצאים לעולם כאלה דברים. אבל אלה שהיו קונים תרנגולים, תרנגולות מהטבע, היו מוצאים, כשאדם קונה תרנגולות מהטבע, שוחטים אותם, היו מוצאים בהם לפעמים ביצים בתוך מעי התרנגולת. אומרת הבריתא, אדם ששחט תרנגולת מצא ביצים גמורות, מותרות לאוכלן בחלב. כמו ביצה שיצאה, מותר לאכול אותה עם חלב, גם ביצה למרות שאתה בתוך גוף הבהמה, אין דינה כבשר. רבי יעקב אומר לו, אם היו מעורות בגידים, מעורות זה מחוברות בגידים, הדין הוא שאותם ביצים האלו דינם כמו בשר, ואסור לאכול אותם בחלב. זו הבריתא שלמדנו למעלה. הגמרא עומדת על כך ואומרת, אמר רבי יוסף, יש בריתא שאומרת, האוכל מיבלת עוף טהור ידוע, אדם שאכל נבלה של עוף טהור. אחד זה תרנגולת שהיא מתה, לא שחטו אותה, או שחטו אותה ושחיטה לא הייתה כדת וכדין. זה נקרא נבלה. אפילו אם הוא לא נגע בגוף התרנגולת, מי שהכניס לו את זה בכפית לתוך פיו, הדין בדבר הזה, האוכל הוא טמא וגם בגדיו טמאים. מה הדין? אדם שאכל מהנבלה, לא מגוף הנבלה עצמה של העוף, אלא מן השלל של ביצים. מה השלל של ביצים? ביצים שמחוברות בגידים, או שאכל מהעצמות של העוף, או שאכל מהגידים. הטענה זה סובר שגידים אין לא נחשבים כבשר, אין בגידין בנוטה טעם. או אדם שאכל מאותו עוף לפני שהוא מת, קודם כל מישהו חתך לו את הכנף שלו, אז הוא תלש בשר שנתלש מהעוף בעודו חי. לאחר מכן אותו עוף גם מת, זה לא משנה. אדם שאכל מאותו הבשר, מעבר מן החי, עכשיו זה לא מן החי, הוא כבר מת. מה הדין שלו? כל האופנים האלה כולם טהור. אין בזה דין של האוכל נבלת עוף טהור, שהוא טמא ומטמא בגדים. ממשיך התנא ואומר, אבל אדם שאכל מהאשכול של ביצים, אנחנו כרגע מבינים מה זה אשכול של ביצים, עמוד השדרה של התרנגולת, ששם הביצים מחוברות, זה נקרא אשכול, אשכול של ביצים, או מהקורקבן, או בני מעיים, כל הצנרת, כל המעיים שמה של התרנגולת, או שהמחה את החל וגמעו, מסמס את החל והתיך אותו ושתה אותו, כל האופנים האלה כולם, הרי זה טמא. למה? כי הוא אכל ממש מגוף העוף הטהור, מהנבלה שלו. עד כאן הבריתא. שואלת הגמרא, מי זה התנא שאמר שאדם שאכל מהשלל של הביצים טהור? אמר רבי יוסף, זה לא הולך כדעת רבי יעקב. למה? כי לפי דעת רבי יעקב למדנו למעלה הבריתא, שאדם שאכל מביצים שמצאו אותם במעורות, בגידין, במעי אימן, אסור לאוכלן בחלף, רבי יעקב. למה? זה נחשב חלק מתוך בשר התרנגולת. וממילא מה יצא לפי דעתו פה? אדם שאוכל מהשלל של הביצים האלו, גם כן צריך להיות טמא טומאת נבלת עוף טהור. כי לפי דעתו זה נחשב חלק מתוך בשר הבהמה. אמר לי אביי, ממאי? דילמה עד כאן לך, אמר רבי יעקב, הטמא עין יסורה ועין טומאה, לא, וחיתם עין טומאה נמיג נגזור, הפושי טומאה הוא, הפושי טומאה מדרבנן, לא מפשינן. אומרת הגמרא, אמר לו אביי, זה לא מוכחית, אכן, שגם רבי יעקב מודה, שאדם שאכל מאותם ביצים האלו, שהם מעורות, מה שנקרא שלל של ביצים, הוא מודה שאותו האדם לא נטמא. למה? מודה רבי יעקב שמן התורה זה נקרא ביצים, זה לא נקרא בשר. אז למה שמה הוא אמר שאסור לאוכלן בחלב? זה חומרה מדרבנן, שמשום הרחקה של בשר וחלב. אם תגיד לי אם כן, לכאורה, גם לגבי טומאה, נגזור על זה שמי שאוכל זה יהיה טמא, כמו כל אדם שאוכל מנבלת עוף טהור? התשובה היא, חכמים לא תמיד רצו לאסור ולתמות אנשים, כי זה יכול לגרום להרבה בעיות. אדם שאכל את זה, אחר כך אם נוגע בתהרות הם נטמאים, נוגע בתרומה, צריך לשרוף את התרומה. הפושט טומאה, להרבות טומאה בדברים מדי רבנן, למה פשינן? רק כאשר היה צורך גמור, כמו כל מיני גזרות די רבנן. ולעולם באמת, רבי יעקב מודה, שהאדם שאוכל משלל של ביצים, אינו טמא מטומאת האוכל נבלת עוף. איכא דאמרי שאומרי שבכלל כל המהלך בסוגיה בין רבי יוסף לאבייס בכלל לא היה לגבי הרשע של הברייתא, אלא לגבי הסבע של הברייתא. איכא דאמרי מן תנא מן האשכול של ביצים טמא, אמר רבי יוסף רבי יעקבי, דאמר אם היו מעורות בגידין אסורות. שומרים שבית המדרש פרשו כך. מה זה שכתוב אדם שאוכל מהאשכול של ביצים? הכוונה היא שאוכל את הביצים שמחוברות באשכול שמה. ועל זה זה נחשב כאילו אכל מבשר התרנגולת והוא טמא. מה זה מן השלל של ביצים? זה כוונה היא ביצים כאלו שהן כבר גמורות והן לא כל כך מחוברות, הן כמעט גמורות, כמעט דיברה שלהן קליפה. זה נקרא שלל של ביצים. ולכן אדם שאוכל מהם, אז מהשלל של ביצים זה טהור. אבל אדם שאוכל מהאשכול של ביצים, כלומר ביצים המחוברות באשכול, הרי זה טמא. זה בעצם מקביל למה שאמר רבי יעקב, שביצים המעורות בגידין, הרי אסור לאוכלם בחלב. אז האשכול זה דומה לביצים מעורות בגידין. ככה יש אומרים שזה הייתה הבנה בית המדרש. לפי זה שאלו, מי זה שאמר, אדם שאוכל מהאשכול של ביצים, הרי זה טמא, בטומאת, כמו כל אדם שאוכל נבלת עוף טהור? על זה הייתה התשובה של רבי יוסף, זה רבי יעקב. כי הוא זה שאמר, אדם שאוכל ביצים עורות בגידים, עשו לאוכלן בחלב. אמר לו, אבא, מה ידי אשכול? מהנר יתעלה באשכול? די מה אשכול גופה? מנהי לך להבין שמה כוונה אשכול של ביצים? הכוונה היא מהביצים שמחוברות באשכול. אולי לא. מה הכוונה אדם שאכל מהאשכול של ביצים? הכוונה היא מעמוד השדרה ממש, מגוף, בשר, האשכול של התרנגולת. ולכן הוא טמא, כי הוא אכל מהבשר של התרנגולת עצמה. ולפי זה יצא שכולי עלמא מסכימים שבאמת אותו אדם הוא טמא. למה? כי הוא אכל ממש מבשר התרנגולת. וחיתה מהאשכול גופה, מה אלה ממרה? שהוא העמיד ידי אבא כחיבה למיני מעין. הפגד הבשר לנו כמה דיקן של דאחלה צריך להשמוע עינן. החנמי כמה דיקן של דאחלה צריך להשמוע עינן. אמר לו על כך, אבייב, אם תשאל אותי, תגיד לי אם כן, אם אשכול של ביצים, הכוונה היא לא שהוא אכל מהביצים, אלא אכל מהאשכול, אכל מבשר תרנגולת עצמה, אז פשיט מה תנא בא לחדש? אני אגיד לך, הרי התנא הזה המשיך גם קורקבן, בני מעיים. שאל אותי, מה תנא בא לחדש? הרי הוא ממש אכל בשר. אלא מה התשובה היא? כיוון שיש אנשים שאוכלים, שלא אוכלים את הקורקבן, לא אוכלים בני מעיים. מה נתבטאת על זה בחולין? אוכליהן לא בר אינש. אז אם כן, מלא הייתי אומר, אין על זה שם של בשר, אין שם של אכילה, ומלא האדם לא נטמא. לכן התנא השמיעך, שאף על פי כן האוכל קורקבן בני מעיים, נטמא. אם כן, הוא הדין. מה זה אשכול של ביצים? הכוונה היא מהבשר. ומה התנא בלחדש? למרות שהרבה אנשים לא אוכלים אותם, חוץ מי שאכל את הבשר הזה, הוא טמא. ולפי זה, לעולם, מי זה התנא שנה את זה? גם התנא קמא, שאומר שאדם שאכל ביצים גמורות מותר לאוכלן בחלב, ביצים גמורות מעימה מותר לאוכלן בחלב, כל מקום מודה שאדם שאוכל מגוף האשכול, מגוף הבשר של התרנגולת, ודאי שהוא טמא. תנו רבנן, כל בהמה חיה שתשמישו ביום בלבד, נזקק לנקבה שלו רק ביום בלבד, אז הוא נולד רק ביום. אבל כל שתשמישו בלילה, הוא נזקק לנקבה שלו בלילה בלבד, נולד בלילה. כל שתשמישו בין ביום בין בלילה, אז דע לך שאותו הסוג הוא גם כן יולד בין ביום בין בלילה. בריתה משיכה לבאר, כל שתשמישו ביום נולד רק ביום, זו תרנגולת. כל שתשמישו בלילה נולד בלילה, זו עטלף. כל שתשמישו בין ביום בין בלילה, אדם וכל דם מילי אדם וכל מיני בעלי חיים. עכשיו גמרא מבאר דירה ברית, אמר מור, כל שתשמישו ביום נולד ביום, זו תרנגולת. מה נפקא מינה? איזה נפקא מינה הלכה שלנו בדבר הזה? עונה גמרא לכי רב מרי ברי דרב כהנא, דאמר רב מרי ברי דרב כהנא, בדק בקינה שתרנגולת מערב יום טוב ולא מצא בביצה, ומחר השקיעו מצא בביצה מותרת, והלא בדק, אמר לא בדק יפה יפה, אפילו בדק יפה, אמר יצתה רובה וחזרה, ויחיד רבי יוחנן. אומרת הגמרא, מה זה בא לומר לי? זה בא לומר לי כמו שאמר רב מרי ברי דרב כהנא. מה הוא אמר? אם האדם בערב יום טוב ממש לפני כניסת החג, לפני השקיעה, לפני כניסת הכוכבים, הוא בדק בתוך הקן של התרנגולת, כלומר בתוך הלול של התרנגולת, ולא מצא שם ביצה. מחרת בוקר הוא קם מוקדם קודם עמוד השער, השקים, ומוצא שם ביצה. הדין בדבר הזה, מותר לאכול אותה ביום טוב. למה? כי בוודאי ילדה אותה עוד בערב יום טוב. כי לא יכול להיות שילדה אותה בלילה. אין, ביצה, תרנגולת לא מטילה, ביצה בלילה. שואלת הגמרא, אבל אמרת הרי שהוא בדק. אימר, כנראה, שהוא לא בדק טוב טוב, לא בדק יפה יפה. שואלת הגמרא, ואומרת הגמרא, סליחה, המשיכה הגמרא, תראה, זה אומר, ואפילו אם תאמר שהוא בדק טוב טוב ולא מצא שם ביצה בערב יום טוב, אז איך עכשיו פתאום נולדה? צריך לומר שכנראה, התרנגולת הזאת הטילה את רובה בערב יום טוב, ולפני שיצאה כולה מתוך גופה, בלעה אותה בחזרה. וחזרה והטילה אותה ביום טוב, בליל יום טוב הטילה אותה. ולמה? כיוון שהיא כבר הטילה אותה בערב יום טוב, אז היא נחשב שהיא כבר יכולה להיות אותה בלילה, כי היא כבר בעצם ביצה ילודה. ולכן גם כן באמת היא מותרת בהלכה, כי ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב, כבר נגמרה הלידה שלה. אחרי שמעפי שהכניסה אותה חזרה לתוך גופה, היא חוזרת ומטילה אותה בלילה. ולכן למרות שראית אותה בערב יום טוב, לא מצאת, בדקתי, כן, ריק. על פי כן, הדין בזהו, שזה מותר. זה החידוש שתנה תכוון לחדש. מקשה הגמרא, איני, וכי כך באמת, שאדם שבדק בקינה שתרנגולת מערב יום טוב, ולא מצא בלילה, אז באמת זה מותר, כי ניתן לו מה שזה יהיה בערב יום טוב. והרי אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רב, בדק בקינה שתרנגולת מערב יום טוב, ולא מצא ביצה. ולמחר, השקיע מוקדם בני עמוד השחר ומצא ביצה, אז היא אסורה. אני אומר, כנראה, הטילה אותה בלילה. ותגמרה התם בצפנה מרעשה, מדובר בתרנגולת שלא ילדה מזכר, אלא תרנגולת שקלטה את הביצה מחום הקרקע. ולכן מלא, זה יכולה באמת להטיל בלילה. שואלת הגמרה, אם ככה דרב מרינה, מי, למה הוא יתיר אותה, את אותה ביצה? אמא מהרעה ספנה. אני אגיד, אולי באמת אותה תרנגולת, היא קלטה את הביצה הזו מהקרקע, ולכן הטילה אותה בלילה. אז היא נקרא ביצה שנולדה ביום טוב, מי אמרה שהיא ילדה אותה בערב יום טוב? עונה הגמרא, בדיקה זכר בדם, מדובר שיש שם זכר, ולכן בוודאי שהיא קלטה את זה מהזכר, ולא יכולה להטיל אותה בלילה. שואלת הגמרא, בדיקה זכר נמי אמא מהרעה ספנה? אמר רבי נגמירי, כל אחד דיקה זכר לה ספנה מהרעה. שואלת הגמרא, אז מה אם יש זכר? יש זכר, אבל את הביצה הזאת היא קלטה אותה מהקרקע ולא מהזכר. עונה רבינה, לא. גמירי, קבלה בידינו, שכל פעם שיש זכר, אז תרנגולת לא עושה ספנה מרעה, היא לא קולטת אותה מהקרקע, אלא אך ורק מזכר בלבד. ולכן, אם ראיה שם הזכר, אומר רב מרי, ברור לנו שילדה אותה כבר בערב יום טוב. שואלת הגמרא, ועד כמה? עד כמה מרחק של הזכר? זאת אומרת, אם יש זכר בהדה, אם יש זכר איתה, אז היא יולדת אותו מהזכר. עד כמה המרחק של הזכר הזה, שעדיין, אתה אומר שהיא עדיין קלטה אותו אך ורק מזכר ולא מספנה מרעה? אמר רב גם אדם משמה דרב, כל אחד לשם עקלה ביממה, כל זמן שהיא שומעת קולו של התרנגול ביום, כן מלא הרי היא נזקקת לו ביום, היא הולכת אליו ביום, אפילו שומעת מרחוק, היא מגיעה עד אליו. עבד רב מרי עובדה עד שתין בתה. אומרת הגמרא, עשה רב מרי הלכה למעשה כמו שהוא אמר למעלה, שבדק בערב יום טוב ולא מצא שמה ביצה. ומחרת השקיעים בבוקר, קודם עמוד שחר מצא שם ביצה, ואמר רב מרי, הביצה הזו מותרת. למה? כי היה תרנגול במרחק של 60 בתים משם, אמר וידי שהיא לא אותה תרנגול ספנה מרעה, אלא אך ורק קלטה את זה מאותו זכר, ולכן אותה ביצה מותרת. אומרת הגמרא, דע לך, לא תמיד התרנגולת הולכת, אלא היא כאן נהרה לעברה. אם יש שם נהר ביניהם, אז היא לא עוברת, היא לא יכולה לעבור. והיא קם עברה עברה, אבל אם יש שם איזה גשר, אז היא עוברת על הנהר בשביל להגיע אליו. והיא קם מצרה לעברה. אבל אם אותו נהר, הוא, אותו הגשר, הוא גשר מאוד צר ומסוכן. כאשר עוברים עליו, זה כולו מתנדנד. אז מה עושים? עושים איזה חבל כזה מלמעלה, מי שעובר עליו, הוא תופס בחבל. אז אותה תרנגולת לא יכולה לתפוס בחבל. אז היא מפחדת מאותו גשר שהוא רעוע וזז, אז היא לא עוברת עליו. אומרת הגמרא, אבל הווה עובדה ועברה המצרה. היה מעשה שהיה גשר כזה שכולו זז, אמר פי כן, אותה תרנגולת עברה עליו ואכל הזכר. במה היא הוקמתה? בצפנה מרעה. מה יראה בדק? כי לבדק נמי, נגמר כי לבדק, אמא מאתמול הווי. יחי, כי בדק נמי, אמא יצא רובה וחזרה היא, חד רבי יוחנן, עונה הגמרא, דה רבי יוחנן, לא שכיח. אומרת הגמרא, מה עמדת דברי רב? שרב מדבר למה באותה ביצה שאדם בדח בקינה שתרנגולת בערב יום טוב ולא מצא, ולאחר מכן השכים ומצא, אמר עזה רבי יוסי בן שאול בשם רב שזה אסור. אמרת מדובר דווקא שזה שם הספנה מהרה, הספנה מהרה יכולה להטיל אותה גם בלילה. שאת הגמרא אם ככה למה רב אמר בדק ומצא, אפילו לא בדק, אדם קם בבוקר מוצא, הוא לא יודע מתי הביצה ילדה, או בערב יום טוב או ביום טוב, אז זה אסור. עונה הגמרא לא, גם כשספנה מהרה היא בדרך כלל יולדת אך ורק ביום, ולכן אם הוא לא בדק לפני כניסת החג, אז הייתי תולה לומר שהיא ילדה אותה ביום, אפילו שספנה מהרה. אבל כשהוא בדק, אני אומר, כיוון שספנה מהרה, כנראה ילדה בלילה. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שגם ספנה מהרה בדרך כלל, היא לא מטילה בלילה, אז אם כן לך אורה, אם כן לך אורה, מדוע אותם ביצים הלאה, מדוע אם הוא בדק זה יהיה אסור? גם כשבדק צריך להתיר. נגיד, כמו שאמר ביוחנן, שהיא הטילה אותה, את רובה נגמרה בערב יום טוב, לאחר מכן חזרה ובלעה אותה לתוך גופה. עונה הגמרא, לא, זה לא שכיח, ולכן אם היא ספנה מהרעה, אני לא תלו לומר שכך קרה. רק אם היא מזכר, ברור, בשום ספק, בלי שום ספק, היא לא ילדה בלילה, על כוחי לומר שכנראה קרה, כמו שאמר רבי יוחנן, שהיא הטילה אותה ביום, חזרה ובלעה אותה, חזרה וילדה אותה שוב בלילה. כיוון שגמרא הביאה אמרה של רבי יוסי בן שאול בשם רב, גמרא הביאה ממנו עוד אמרה, אמר רבי יוסי בן שאול אמר רב, הייתו משחיק לסכנתה לגילויה. יש דברים שבהם סכנת גילו לא רק בלילה, אפילו ביום. צריך להיזהר שתמיד תמיד חוסים כמו יין וכיוצא בזה מקום שנחשים, זה מסוכן. אומר לנו על כך שאם יש שום שהוא שחוק, הנחש מאוד רוצה את זה, ולכן חשש שיהיה בזה הרס, ולכן צריך להיזהר שלא יהיה מגולה. בית שמאי אומרים שאור בחזית, מה יתעמד בית שמאי? אם כן יכתור חמנה חמץ לבא עיסאור, ונאמין אומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית, סור שחמוצו קשה לא קשה כן, סור תכתב החמנה למלי, למה שיעורו של זה לא כשיעורו של זה. למדנו במשנה, שבית שמאי אומרים, שאור, כמה אדם עובר עליו בפסח, אם יש כזית אפילו, אבל החמץ צריך שיעור יותר גדול, כמה זה נקרא יותר גדול, דווקא אם יש בו כותבת, שיעור של תמרה. ואת הגמרא, מה הטעם של בית שמאי? אומרים בית שמאי, לך הורי הרי ידוע, מה זה שאור? שאור זה כמו שמרים. זה חמץ שמסוגל גם להחמיץ עיסות אחרות, להדפיח. ואילו חמץ, רק הוא חמץ, אבל לא מסוגל להדפיח אחרים. אומרים בית שמאי, לכאורה, מדוע כתוב בתורה מצות איך עד שעת ימים, ולא יראה לך חמץ או לא יראה לך שאור? שהתורה זה טוב, רק לא יראה לך חמץ, ואני אעשה קל וחומר. ומה חמץ שהוא לא מסוגל להדפיח ולהחמיץ עיסות אחרות, הוא אסור. קל וחומר שאור, מה זה שאור? זה עיסה כזאת שלא אפינו אותה, והתייבשה כבר, עברו כמה שעות טובות, או יום שלם, המילה, העיסה הזאת כבר מסוגלת להחמיץ עיסות נוספות. דבר כזה, קל וחומר, שהוא אסור, למה התורה צריכה לכתוב אותו? אלא ודאי, התורה באה לומר לך, שאור אסור, אבל כמה אסור השיעור שלו בשיעור המינימלי ששיעורי התורה דהיינו? כזית. ואילו חמץ, שיעור אחד יותר גבוה, מה זה שיעור אחד יותר גבוה? שזה ככותבת כמו תמרה. ובית הלל אמרו, צריך, מה כבר צריך? בית הלל אומרים, אם התורה הייתה כותבת שאור בלבד, לא הייתי יודע שחמץ אסור, הייתי אומר שחמץ מותר, למה? הייתי אומר שאור הוא יותר חמור מאשר חמץ. ואם התורה הייתה כותבת חמץ בלבד, הייתי אומר, אדרבה, רק חמץ אסור לשיר בפסח, אבל שאור מותר לשיר בפסח, למה? כי חמץ שבו מעלה שאין בשאור, כל אחד שבו מעלה, מה? צריך, די כתב רחמנה שאור, הייתי אומר, למה התורה אסרה אותו משום דחים מוצאו קשה, כמו שאמרתי, אפשר גם להחמיץ בו עיסות אחר, אפשר להטפיע בו, כמו שמרים. אבל חמץ זה אין חים מוצאו קשה, אי אפשר להחמיץ בו עיסות נוספות. אמלה, התורה לא אסרה אותו, ויהיה מותר להשאיר חמץ בפסח בבית. צריך, לכן תורה צריכה לכתוב גם שאסור להשאיר חמץ. והיא כתב רחמנה חמץ, הייתי אומר, דווקא חמץ לא שיעור בפסח, למה? שהוא שרוי לאכילה, אבל שאור שהוא לא ראוי לאכילה, רק אפשר להטפיע בו עיסות, כמו שמרים. הייתי אומר, אמלה, שאולי מותר לשיר שאור הבית, לכן תורה צריכה לכתוב גם אותו עד כאן. אומרת הגמרא עכשיו כשהיא חדשה, ובית שמאי ליטל עוד רבי זירא, אמר רבי זירא, פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ, ואמר לך, זהו שאור, זהו חמץ? כשהגמרא בית שמאי, רבי זירא אמר, ממרא, שוודאי שהוא צודק בה, הוכרח מהפסוק. כתוב בפסוק שבועתיהם, שאור לא ימצא בתיכם, כי כל אוכל מחמצת, הפסוק אומר, כי נותן טעם, כי כל אוכל מחמצת, זכיר חמץ, ונחרטה הנפש. אז פתח בשאור, סיים בחמץ. למה? בתורה אומר לך רבי זירא, לא אומר לך, זהו, שאור, זהו, חמץ, שניהם שווים בשיעור שלהם. אם כן, לכאורה, מה יענו אז בית שמאי? איך אומרים שאין שיעורים שווים? הרי בזירה הביא פסוק שמוכרח ששיעורם שווה. עונה הגמרא, לעניין אכילה כל עמלה פליגי, כי פליגי לעניין ביעור. בית שמאי סברי, לאפינן ביעור מאכילה. ותהיה סברי, ילפינן ביעור מאכילה. בית הגמרא, לעניין אכילת חמץ, גם בית שמאי מודים שאדם שאוכל חמץ בכזית, יש לו קראת. כי הפסוק שם, שבעת ים סיור לא ימצא בתכם, כי כל אוכל מחמץ ונחייתה נמשאי, קראת. זה מדובר שם לעניין אדם, אדם שאכל. אדם שאכל גם חמץ, אם הוא אכל כזית, לוקה. תורה היא שוותה אותם את החמץ והסיור. אבל לעניין אדם שהשהה בבית, לא אכל, מה שכתוב, לא ייראה לך חמץ, לא ייראה לך סיור. בזה בית שמאי סוברים, שאדם לא עובר איסור שבא להיראה ובא להימצא בחמץ, אלא אם כן זה שיעור גדול, ככותבת. אבל אם שיעור קטן, כזית, בזה הם מקינים. איתמרנה, מכך אם כן אמר רבי יוסי בחיינה, מחלוקת שבית שמאי דווקא לעניין ביעור, שאמרו חמץ דווקא בככותבת. אין נחילה, גם בית שמאי, דברי הכל, זה וזה בכזית. כבר בכזית עובר על זה איסור כרת. תן למי אחי, לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שיעור. זו רק הפסוק הזה לגבי בל יראה, מחלוקת שבין בית שמאי ותילל. שבית שמאי אומרים, שיעור בכזית וחמץ אינו עובר על בל יראה, דווקא ככותבת, ואתם אומרים, זה וזה בכזית. למדנו במשנה, השוחט חייב עוף ביום טוב, בית שמאי אומרים, יחפור בדקר ויחסה, כי ימצא את כיסוי אדם בעפר, ואתם אומרים, לא ישחוט, אלא אם כן היה עפר מוכן. כאן הגמרא שואלת, השוחט יעבדין, חתחילה לה, בלשון דברי בית שמאי, השוחט חייב עוף, יחפור בדקר, משמע שבית שמאי לא התירו לחפור, אלא אם כן אדם כבר שחט בדיעבד, ולכתחילה בית שמאי אוסרים ביום טוב לחפור, לשחוט כשאתה עדיין אין לך עפר. אם כבר שחטת, טוב, לא תבטל מצד כיסוי אדם. ואם עדיין לא שחטת, אל תשחט. ככה אומרה, השוחט, בדיעבד. ולא מקשה הגמרא, אם הספר, ובית יאמרים לא ישחוט, אלא אם כן יש לה עפר מוכן. מה שבית יאמרים לא ישחוט משמע, שמדובר כאדם שעדיין לא שחט. אז אם כן בית שמאי שחלוקים עליהם, באיזה מקרה מדברים? האדם שעדיין לא שחט ומתירים? אז תחליט, האם בית שמאי מתירים אפילו לאדם שעדיין לא שחט, מתירים לו לשחוט על דעת, לחפור ולקיים מצד כיסוי הדם? או שבית שמאי גם הם לא התירו אלא הם כבר שחט, טוב, תחפור ותחסה. עונה הגמרא על כך, הלא קשיא, לא ישחוט ויחסה כאמר. זה לא קושי, אפשר לומר שגם בית שמאי לא התירו אלא דווקא בדיעבד, אדם שכבר שחט. ומה שכתוב, בית יאמרים לא ישחוט, לא הכוונה היא לא ישחוט ממש, לא ישחוט כוונה לא ישלים מצוות השחיטה. כי עיקר כוונת בית הלל זה לא על העניין של השחיטה, על העניין של כיסוי אדם. לא ישחוט כוונה לא ישחוט ויחסה. השחיטה הזה, אין בזה איסור, מה בעיה בשחיטה? לא ישחוט כוונה לא ישחוט ויחסה. ולעולם, גם בית שמאי שדיברו והתירו, לא התירו דווקא בדיעבד, אדם שכבר שחט. אם עדיין לא שחט, גם בית שמאי מודיעים, אל תשחט, ולא תצטרך לחפור. הגמרא אומרת, לא, עדיין קשה. הם הסף, העמודים שיפשחת, שחפור בדרך ויחסה, מכלל, דרש עליו דיעבד הוא. הרי כתוב בסף, הבית הלל כתוב, גם על בית הלל שאוסרים, כתוב מודים שאם שחט, יחפור בדרך ויחסה. משמע שעד עכשיו משנה דיברה על אדם שלא שחט. אז כן, חוזרת חזרה השאלה. מה שכתוב שגם בית הלל מודים שאם שחט כבר, יחפור בדקר. כלומר, בית הלל, בית שמאי, מתירים יותר מזה, שאפילו שעדיין לא שחזת, מותר לך לחפור בדקר ולחסות. אם ככה קשה, הרי ברשע כתוב, השוחט חייב עוף, אז בית שאומרים יחפור. משמע השוחט, כבר שחטת, אז יחפור. אז תחליט, האם בית שמאי מתירים דווקא בדיעבד אם כבר שחטת מתירים לחפור, או מתירים אפילו לך תחילה? עונה ככה גמרא, אמר רבה הכי כאמר, השוחט שבא למלך, כיצד אומר לו? כשאומרים לו, שחוט חבו ויחסה, אתם אומרים, לא שחוט אלא אם כן אלא עפר מוכן בעוד יום. רבי שמא בר כאמר, השוחט שבא להימלך, כיצד אומר לו? בית שמא אומרים, אומר לו, לך חבו שחוט ויחסה, ואתם אומרים לו, שחוט אלא אם כן אלא עפר מוכן מבעוד יום. רבה ורבי שמא שניהם אומרים את אותה תשובה, יש ביניהם הבדל דק כבר נראה, השוחט, זה לא מדובר על התיאור של הפעולה, השוחט, אדם ששחט, לא, השוחט זה שם תואר של הבן אדם. השוחט חייב עוף, שם המקצוע. אדם ששוחט חייב עוף, והוא עדיין לא שחט. הוא בא לשאול אותנו מה לעשות. בית שמאי אומרים, כן, יחפור בדקר ויחסה. אתם אומרים, לא ישחוט אם כן עפר מוכן. אם כן יוצא לנו לפי זה, שבית שמאי מתירים אפילו לאדם שעדיין לא שחט, מתירים לו לשחוט על ידעת שיחסה וכו'. אז מה באמת בית שמאי אומרים לו? אומר רבה, אומרים לו כך, שחוט, וחרס תחפור בדקר, וחרס תחסה. פה רב יוסף חולק עליו ואומר מילה אחת, הפוך, לא שחוט ואחר כך תחפור, אלא תחפור ואחר כך תשחט ותחסה. מה ההבדל? למה רבא אמר ככה וסף אמר ככה? אמר לה באה לרבא סף, לימו ורבא בדרבי זירה, מרב כך מפלגיתו, לאמר בזירה מרב שחט צריך שיטה עפר למטה ועפר למעלה, שרבב שבר דמו וכיסאו בעפר, עפר לא נאמר לה בעפר, מלמד שחט צריך שיטן עפר למטה ועפר למעלה, דמור איתה דרבי זירה, ורבא לידה דרבי זירה, אמר לבן די בן דרבא איתלן דרבי זירה, ואחר בעקר פלגינן, רבא סבר אי כעפר למטה אין, אלא לה חיישנה דימה מליח ולה שחיד ולדידי, העדיף הדיל השריד לה, אתם נועה משמחת יום טוב. אומרת הגמרא, אמר לו אביי לרבא, לכאורה לרבי יוסף, לכאורה מה אתם נחלקים? לכאורה נחלקים לעת דברי רבי זירה. רבי זירה אמר כתוב, ושחט את דמו וכיסהו בעפר, לא כתוב וכיסהו עפר, אם היה כתוב וכיסהו עפר וכיסה עפר, משמע, העיקר צריך לחסות. שכתוב וכיסהו בעפר, משמע שיהיה עפר למטה, עליו ישפך הדם של השחיטה, ועליו תשים עוד עפר מלמעלה. אם כן לכאורה, אתה סובר כדעת רבי זירה, ולכן אמרת, שבית הלל, בית שמיים אומרים לו, יחפור, ישחט ויחסה. ואילו רבא מה אמר? לא, הוא חולק על רבי זירה, לא צריך שיהיה עפר מלמטה. לכן הוא אמר שבית שמיים אומרים לו, ישחט, יחפור ויחסה. כי לא צריך לחפור מתחילה, לא צריך שיהיה עפר למטה מתחילה. ככה זה באמת מחלוקתכם? אמר לו, לא. כולם מסכימים שצריך להיות עפר מלמטה. אלא, רבא סובר שגם בית שמיים שהתירו לחפור, אבל זה דווקא לחפור כדי לחסות. אבל אם אין לך עפר מלמטה, הוא אומר בית שמיים מודיעים שלא יחפור. למה? כי נכון שמצד כיסוי הדם דוחה את האיסור של החפירה לפי דעת בית שמיים. אבל יש חשש שהאדם הזה יחפור בדקר. בסוף לא ישחט, יתחרט, לא ישחט. מסיבה כלשהי. נמצא שסתם חפר בחינם. לכן אומר רבה גם בית שמיים. סוברים שאם אין לך עפר מוכן למטה, אל תשחט בכלל. ואילו אני חושב שבית שמי שמתירים, הם מתירים אפילו כאשר אין לך עפר מוכן. לא חושבים שמת ימלך, אלא תחפור ותשחל ותחסה. למה אם נחשוש כאלה חששות, יבוא אדם ימנע, לא ישחט, לא יהיה לו בסוף בשר ועופות ביום טוב. ולכן אז יתירו חכמים שהאדם יחפור כדרכו. ואחר כך ישחד ואחרי זה יחסה, כדי שלא מצוות שמחת יום טוב. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.